מחשבות, דף כ"ז, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ו עמוד ב' במשנה. מסופר בספר לתולדות הקהילות בפולין, עמוד 91. מעשה שהיה עם יהודי בשם רב זלמן כהן. היה חתן של הרב המפורסם, רבי מאיר מאייזנשטט, בעל הפנים מאירות. והוא עסק לפרנסתו בחכירה של בית מרזח. בית מרזח היה מקום שהם מוכרים בו משקאות חריפים לאיכרים שבכפר. בית המרזח היה שייך למושל, לפריץ, והם מעבירים לו כל תקופה סכום של כסף, והשאר היו מתפרנסים. לילה אחד, שהשם ישמרנו, פרצה שריפה, שרפה את בית המרזח והכלים שלו. באו שליחים של הפריץ, לקחו את רבי זלמן ואשתו, שמו אותם בבית הסוהר. עד שהגיעו רבי זלמן והפריץ לאיזשהם הסכמים, לאיזושהי פשרה, שהוא יעמיד סכום מסוים של כסף. בינתיים, הפריץ שם במעצר את אשתו, והוא הלך וסובב ממקום למקום לגייס את הסכום של הפשרה כדי להביא לפריץ. כשהוא הביא את כל הסכום והפריץ שחרר את אשתו, התעוררה שאלה, אולי הוא צריך לגרש אותה עכשיו, אולי היא אסורה עליו. המשנה הרי אומרת, האישה שנכבשה בידי עובדי כוכבים. אז אמנם כאן המשנה אומרת שאם זה על ידי ממון שאסרו אותה כי הם חייבים ממון, הם פוחדים אותם עובדי כוכבים להפסיד את ממונם ולכן אינם מפקירים אותה, ולכן היא מותרת לבעלה. רק אם היא נאסרה על ידי נפשות שדנו אותה למוות, רק אז אסורה לבעלה. הועיל ונוהגים בה מנהג הפקר, חוששים שמה התרצתה באחד מהם, כותב רש"י. אבל אמר על זה רב שמואל ברב יצחק, אמר בשם רב, לא שנו שאם היא נאסרה על ידי ממון מותרת לבעלה, אלא במקרה שיד ישראל תקיפה על עובדי כוכבים, ולכן הם פוחדים לעשות שלא כדין כדי שלא יפסידו את ממונם. אבל אם יד עובדי כוכבים תקיפה על עצמם, על ישראל, אפילו אם היא נכבשה על ידי ממון היא אסורה לבעלה. וכך פוסק השולחן ערוך, אבן העזר, סימן ז', סעיף י' א'. אם כן, לכאורה, אשתו של רב זלמן כהן אסורה עליו, כי הרי נכבשה בידיו של הפריץ בחדר נעול משך זמן, על ידי ממון, וזה יד עובדי כוכבים תקיפה על עצמם. השאלה הזאת נשאלה אצל רבה של קרצ'ין, הגאון רבי מנחם מנדל אוירבך, שהנכד של מי שגם הוא קרוי על שמו, של בעל האתרת זקנים על השולחן ערוך. והוא כותב על דבר המעשה שיקרא השם לפני הרב רב זלמן כהן, איך שאשתו נכבשה בידי גויים על ידי ממון והוא כהן, וכי היום הוא בוכה על אשת נעורים שהוא צריך לגרש אותה, היא נאסרה עליו, והיא גם כן תבכה על בעל נעוריה, היא לא רוצה להתגרש, ומה מאוד קשה גירושין, ומהראוי לצדד בכל צד האפשרי כדי למצוא יותר, וכמו מאמר חכמנו זיכרונם לברכה, ובשבויה הקלו, כי הרי זה רק חשש אולי נטמעה, זה לא ודאי. לכן דעתי נוטה להיתר, הוא מביא כמה וכמה סיבות. אחת הסיבות למשל, מה שמביא לסיום, כי מה כל החילוק בין אם יד ישראל תקיפה על עובדי כוכבים, או שיד עובדי כוכבים תקיפה על עצמם? כי כשיד ישראל תקיפה על עובדי כוכבים, כותב רש"י, יראים לעשות שלא כדין שמא יפסידו ממונם. אם כן, גם בנידון הזה, שהפריץ אמר שילך ויביא ממון, והוא, רבי זלמן, אומר לפריץ, אני הולך עכשיו להמציא לך ממון כדי לפדות את אשתי. גם הם, הגויים, יודעים את הסברה הזאת, שאם הוא יתמת את האישה, הבעל לא כל כך ירצה לפדות אותה. אחרי שהיא נטמעה. אז הוא פוחד להפסד ממון, אז הוא שומר עליה לא לטמא אותה. הוא חותם כל דברי הכותב בחיפזון, ברפיון ידיים. זה היה ביום חמישי, חף ג' אלול, שבוע לפני ראש השנה. תף צדיק זין, לפני קרוב ל-300 שנה. בכל אופן, עמד במשנה, נכבשה על ידי ממון, בידי עובדי כוכבים, מותרת לבעלה. אף על פי שאין עדים שהיא לא נסתרה ולא נטמעה. מביאה הגמרא קושיה ממשנה במסכת אוריות, מסכת עדויות, מטיב רבה, העיד רבי יוסי הכהן, ויחד איתו רבי זכריה בן הקצב, הם שניהם העידו על בת ישראל, שאורהנה באשקלון, התמשכנה משכון, היא הייתה המשכון של פיראון החוב באשקלון, שהייתה עיר של עובדי כוכבים. ורחקו בני משפחתה, לא רצו להשיא אותה לכהן, חששו שהיא בכלל מה שנאמר, אישה זונה את אלה לא ייקח. ואף על פי שעידיה, אותם עדים, שהם העידו שהיא בכלל התמשכנה באשקלון בידי עובדי כוכבים, הם מעידים אותה שלא נסתרה על ידי עובד כוכבים, שלא נטמעה. ולכן אמרו להם חכמים לבני המשפחה, אתם לא עושים דבר טוב, זה לא בסדר מה שאתם עושים. אתם מחמירים מתי שצריך להקל. אמרו להם חכמים, הרי אותם עדים שמעידים שהיא התמשכנה באשקלון, הם גם כן מעידים שלא נסתרה ולא נטמעה. אז אם אתם מאמינים להם שאורהנה, האמינו להם גם שלא נסתרה ושלא נטמעה. ואם היא אתם מאמינים שלא נסתרה ושלא נטמעה, אל תאמינו גם שאורהנה. ועכשיו, נתבונן. האשקלון, ארץ פלישתים, בזמנו. וגם זה היה אחרי שכבר גלו מארץ ישראל. בכל מקרה זה היה דייד עובדי כוכבים תקיפה על עצמם. וקטני, שרק עם אורהנה, שזה מדעת, מדעתה, ואם הגיע הזמן ולא נפדית, לא שילמו, אז היא הרי ממושכנת. אם הגיע הזמן ולא נפדית, הרי של עובדי כוכבים בדיניהם. ולכן, רק אם יש עדים שהיא לא נסתרה ולא נטמעה, רק אז היא תהיה מותרת. אבל אם היא נכבשה כעונש על חוב ממון שהיא חייבת, אז לא צריך אפילו עדים, כי הם חוששים שאם הם יתמו אותה, הם יפסידו את ממונם. ואם כן, רואים מכאן שאפילו במקום שיד עובדי כוכבים תקיפה על עצמם, בכל זאת, אם היא בשבי או במעצר מחמת ממון, היא מותרת על בעלה ולא צריך עדים. תרץ הגמרא באמת כן צריך עדים. הוא הדין, אפילו נכבשה צריכה עדים שלא נסתרה, כי הרי זה יד עובדי כוכבים תקיפה על עצמם, חוששים שמה היא נטמעה. והסיבה שכתוב אורהנה, כי זה היה סיפור, הרי הם העידו על סיפור שהיה, מעשה שהיה, כך היה. זה לשון אחד, שבעצם המשנה בעדויות זה קושייה לדברים שאמר רב שמואל ברב יצחק, להעמיד את דברי המשנה שלנו, שכל הסיבה שאם היא נשבית, אם היא נאסרה במאסר על ידי ממון, היא מותרת, זה במקרה שיד ישראל תקיפה על עובדי כוכבים. אבל אם יד עובדי כוכבים תקיפה על עצמם, אז אפילו אם היא נאסרה על ידי ממון, היא אסורה לבעלה. ואז לפי זה הבאנו קושייה מהמשנה בעדויות, ואז תרצו. איקא דאמרי, שאומרים, אמר רבא דווקא ראיה מהמשנה בעדויות לדבריו של רב שמואל בר רב יצחק. אפננא מתנינא, שבמקרה שיד עובדי כוכבים תקיפה על עצמם, גם אם נכבשה על ידי ממון, צריך עדים בשביל להתיר אותה לבעלה, שהיא לא נסתרה עם עובד כוכבים. כי הרי במשנה נאמר, העיד רבי יוסי הכהן, ואיתו ביחד רבי זכריה בן הקצב, הם שניהם העידו על בת ישראל שהורהנה, משכנה לנוכרי כנגד חוב ממון בעיר אשקלון, וריחקו הבני משפחתה, לא נתנו לה להינשא לכהן, ועידיה, אותם עדים שאילו שהיא התמשכנה, מעידים עליה שלא נסתרה עם עובד כוכבים נוכרי ולא שלא נטמעה. ואמרו חכמים לבני המשפחה, אתם לא צודקים בזה שאתם מוסרים אותה לכהן, כי אם אתם מאמינים לעדים שהורהנה הם אותם עדים שהעידו שלא נסתרה ולא נטמעה, אז האמינו להם שלא נסתרה ושלא נטמעה, ואם אין אתם מאמינים לעדות שלהם, אז מבחינתכם, אם אתם לא מאמינים להם, אל תאמינו גם לזה שהם אומרים שהיא הורהנה. אם אין אתם מאמינים שלא נסתרה ושלא נטמעה, אל תאמינו שהורהנה. והרי האשקלון, הרי היא התמשכנה לחוב של ממון. אז אם כן היא נאסרה על ידי ממון, על ידי ממון נאווה. ותם, למה החכמים הכשירו? שום דעדים מעידים אותה שלא נסתרה ולא נטמעה. האין עדים מעידים אותה, היא לא תהיה קשרה לכהונה. מה אליו? לא שנה הורהנה, התמשכנה, ולא שנה נכבשה. כדי, כי היה לה חוב של ממון, בין כך ובין כך, מתי שיד נוכרים תקיפה, אז היא נאסרת על בעלה, אפילו שזה על ידי ממון, דוחה הגמרא לא, כאן מדובר הורהנה, שני, כי הרי ברגע שהיא ממושכנת לחוב, בדיניהם היא שייכת לעובדי כוכבים. ולכן שם מחמירים יותר שצריך עדים שיעידו שהיא לא נסתרה. הבאנו את דבריו של רב שמואל ברב יצחק מיד בתחילת הגמרא, שהוא מעמיד את דברי המשנה, שאומרת שאם אישה נכבשה במאסר מחמת חוב ממון שיש לה, אז המשנה אומרת שהיא מותרת על בעלה, ועל זה אמר רב שמואל ברב יצחק, שמדובר כאן דווקא במקרה שעל ישראל תקיפה על עובדי כוכבים. מביאה הגמרא, ואחרי זה הבאנו מטיב רבה, קושייה ממשנה בעדויות. המשנה שמה על העדות שאותה בת ישראל הורהנה באשקלון, והתירו אותה על ידי עדים שמעידים שלא נסתרה. הבאנו לפי לשון אחד שזה קושייה על דברי רב שמואל ברב יצחק, לפי לשון שני שזה ראיה. כאן יש בכלל לשון על תחילת דבריו של רב שמואל ברב יצחק. איך שבכלל הגמרא מתחילה? יש את המשנה, המשנה אומרת שאם אישה נמצאת במעצר מחמת חוב ממון, היא מותרת לבעלה, ואם מחמת נפשות היא אסורה על בעלה. ועל זה מיד איקא דרמלי מירמה, יש כאלה שמביאים על זה סתירה מהמשנה בעדויות, על מה שתנן במשנה, שאם זה על ידי ממון מותרת לבעלה, הוא רמין, הוא העיד רבי יוסי וכו', שבת ישראל הורהנה באשקלון, ובכל זאת כל הסיבה שהתירו אותה זה בגלל העדות שמעידים עליה שהיא לא נסתרה. והאשקלון זה על ידי ממון התמשכנה וקטן איתם, למה היא מותרת מפני די עדים מעידים אותה שלא נסתרה. האם אין עדים מעידים אותה, לא תנסה לכהן. אז קשה על דברי המשנה שלנו, ומשנה מתרץ, אמר רב שמואל ברב יצחק, לא קשיה, בעצם כאן הוא מביא את מה שהוא הביא בתחילת הגמרא. כאן המשנה שלנו מדובר שיד ישראל תקיפה לעובדי כוכבים, לכן הם פוחדים לא לטמא אותה, הם פוחדים לטמא אותה כדי שלא יפסיד את ממונם. וכאן המשנה במסכת עדויות, שאם לא, שיש עדים, היא תהיה אסורה, מדובר במקרה שיד עובדי כוכבים תקיפה על עצמם. למדנו במשנה שאישה שנמצאת במעצר מחמת חוב ממון, מותרת על בעלה. ואם זה מחמת שנגזר דינה למוות, אפילו אם בסוף היא השתחררה, היא אסורה לבעלה. מבארת הגמרא מה שלמדנו על ידי נפשות אסורה לבעלה וכולי, אמר רב, על ידי נפשות כגון נשי גנבי, נשים של גנבים, שהמלכות גוזרת על הבעלים מוות בתליה, והדרך של המלכות להפקיר את ביתם ונשיהם. ולוי אמר, כגון אשתו של אלעזר בן דונאי, שהוא היה רוצח. על אשתו נאמר שעל ידי נפשות היא נאסרת על בעלה. היא בסוף, הוא השתחרר והיא השתחררה, אבל סתם נשי גנבים לא נחשבים על ידי נפשות. אמר חזקיה, גם על דברי רב וגם על דברי לוי, מה שהן נאסרות במקרה שהן נעצרו על ידי נפשות, והוא שנגמר דינן להריגה. שכבר פסקו את דינם להריגה, אז הם מפקירים את נשותיהם, שנגזר דינם של בעליהם להריגה, הם מפקירים את נשותיהם. רבי יוחנן אמר, אף על פי שלא נגמר דינם להריגה, עצם זה שהם שם אותם במעצר, בתביעה על זה שרוצים לגזור עליהם מוות, כבר נשותיהם מופקרות ואסורות. אומרת המשנה, עיר שיש עליה מצור של חיילים צרים על העיר, שכבשוע קרקום. מצור בארמית זה קורקמה. חוששים שהחיילים טימאו בנות ישראל, לכן כל הכהנות, נשות הכהנים, שנמצאו בתוכה פסולות. כי לא חוששים שהם נטמאו ברצון, אבל חוששים שהם נטמאו באונס, ונשות כהן, נשות כהנים נאסרות אפילו באונס. ואם יש להם עדים שהן טהורות והם לא נטמאו, אפילו אם זה אחד שבדרך כלל לא קשר לעדות, עבד לא יהודי, או אפילו שפחה לא יהודי, לא בת ישראל, הרי אלו נאמנים להכשיר אותם. אבל האישה עצמה לא נאמנת, ואין נאמן אדם על ידי עצמו, גם בעלה לא נאמן להעיד עליה, כמו שנראה בעמוד הבא. למדנו במשנה שחוששים שהחיילים טימאו את בנות ישראל במצור. ורמינו סתירה ממשנה במסכת עבודה זרה. בלשת, הכוונה צבא, שבא על העיר בשעת שלום, רש"י במסכת שבת, דף ממה לפעמוד א' כותב שזה הכוונה שהם מאותה מלכות. הם לא באים לכבוש עיר ממלכות אחרת. ולכן הם פחות טרודים במלחמה הזאת, חוששים על היין שבעיר, על החביות יין שבעיר, אולי החיילים האלה שהם עובדי עבודה זרה, השתמשו ביין הזה והפכו אותו ליין נסך. לכן חביות הפתוחות אסורות אפילו בהנאה, חוששים שהעובדי כוכבים ניסחו את היין עבודה זרה. כי זה עיר שלהם, זה לא עיר של מדינה אחרת, יש להם זמן, חושבים שהם ניסחו. אבל חביות יין סתומות מותרות אפילו בשתייה, כי הם ודאי לא נגעו ביין. אבל חייל שבא בשעת מלחמה, גם החביות הפתוחות מותרות, אלו ואלו מותרות. לפי שבשעת מלחמה אין פנאי לנסח. והרי המשנה שלנו לגבי נשות כהן נטמאו או לא נטמאו, זה בשעת מלחמה. אז למה חוששים שהם נטמאו? הרי אין להם פנאי לחיילים. אמר רב מארי, לבעול יש להם פנאי אפילו בשעת מלחמה. יצרם תוקפם. אבל לנסח, לזה אין להם פנאי. היצר של עבודה זרה לא תוקף אותם באותה זמן של המלחמה. רבי יצחק בר אלעזר משמי דחיזקיה אמר, גם לעניין לטמא את בנות ישראל, גם כן לפעמים מותרות, לפעמים אסורות. כאן, בקרקום, בצבא, שצרים על עיר הסמוכה של אותה מלכות, ומעוניינים לשמור על הנתינים, על בני העיר. הוא לא רוצה להשחית את העיר, הוא שומר את העיר למלכותו. הוא מעמיד שומרים שלא יגעו לרעה באנשי העיר. ואז נשות הכהנים מותרות. כאן במשנה שלנו שהן נאסרות, מדובר בקרקום של מלכות אחרת שהוא רוצה בסך הכל להרוס ולהשחית, להילחם במלכות האחרת. הוא לא חושש להשחית את התושבים. לכן חוששים שהם טימאו את נשות הכהנים. שואלת הגמרא, של אותה מלכות נמי, למה אתה מתיר את נשות הכהנים? הרי אי אפשר דלא ברח, הרק חד מניו, חד מאותם חיילים, וטימא בת ישראל. מתרצת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, מדובר כאן שהמלך העמיד משמרות אחת מול השנייה, שמשמרת אחת שומרת על המשמרת השנייה. כשמשמרות רואות זו את זו, הם חוששים משמרת אחת ממשמרת השנייה לא ללכת ולהציק לתושבים נגד רצונו של המלך. שואלת הגמרא, בסדר, גם כשיש שתי משמרות אחת מול השנייה, אי אפשר דלא נימא פורתא, שלא ישנו אחת המשמרות, או שלא ישימו לב, ואחד ילך ויתחמק. אז למה לא חוששים שהוא טימא את בת ישראל? אמר רבי לוי, מדובר כאן שהמלך כל כך מסור לבני העיר הזאת, שהוא לא רוצה שיפגעו בהם, כגון מהדר לה למטה, הקיפו מסביב העיר, שושילתה שולשלאות של ברזל, וקלבה כלבי שמירה, וגבזה כל מיני מקלות וקסמים, ואבזה אבזים. אם אחד מהחיילים ירצה להיכנס להציק לאחד מבני העיר, הוא יתקל בשלשלאות, והמקלות ירעישו, ואז הכלבים ינבחו, והאבזים ייגעו בכל גאייה, ואז כולם ירגישו, ויש שם עסיסו ושמחו בכל האזור, אז ברגע שירגישו ויתפסו אותו, יענישו אותו, לכן הוא מפחד. אז אין אפילו חייל אחד שיציק לתושבים, ולכן במקרה כזה, לא חוששים שתימאו נשות כהנים. נמצא שרבי לוי מעמיד את דבריו של רבי יצחק בר אלעזר, שאם עשו מצור של עיר של אותה מלכות, מתי אנחנו אומרים שאין חשש שהחיילים טימאו את נשות הכהנים? כשהקיפו סביב העיר שלשלאות ברזל, כלבים, קיסמים, אווזים. אמר על זה רבי אבא בר זבדא, האם צריך לדבר דווקא במקרה כזה, פליגי בר רבי יהודה נשיאה ורבנן, יש ביניהם ויכוח. אחד מהם אמר שלא צריך להגיע לזה. אלא כאן בקרקום של אותה מלכות כל הנשים מותרות, גם אם אין את כל השלשלאות ברזל, כלבים, מקלות ואווזים. וכאן שהמשנה אוסרת את הנשות כהנים, מדובר בקרקום של מלכות אחרת שמשחיתים ולא שומרים על התושבים שם, ולכן חושבים שהם נטמאו. ולא קשה ולא מידי, לא היה לו קושיות, ולכן לא צריכים להעמיד שמדובר כאן בשלשלאות ברזל, כלבים, קיסמים ואווזים. ואחד מהם, קשה לי כל העני, היה לו באמת כל הקושיות, אולי בכל זאת איזה חייל אחד יתחמק וטימא אחת מנשות ישראל שם, ומשנה, באמת הוא תרץ מה שתרץ רבי לוי, כגון דמאדר ללמטה, הקיפו את העיר שושילתה שלשלות ברזל וקלבה, כלבי שמירה וגבזה, מקלות וקיסמים, ואווזים. אמר רב אידי ברבין, אמר בשם רבי יצחק ברשיין, על מה שלמדנו במשנה, עיר שהקיפו אותה חיילים ועשו עליה מצור, כל נשות הכהנים נאסרות על בעליהם, יש מקרה של היתר. אם בעיר הזאת יש שם מחבואה אחת שאפשר להתחבא שם, מצלת על הכהנות כולם שלא נאסרות נשות הכהנים על בעליהם, כי כל אחת יכולה לומר, אני הייתי באותו מחבוא ולא נטמאתי. מסתפקת הגמרא, באיזה מחבוא מדובר? בא רבי ירמיה, אם זה מחבוא קטן, שאינה מחזקת אלא מקום לאישה אחת בסך הכל, מהו? אתה יכול להתיר את כל נשות הכהנים שם של העיר? מצד אחד, מי אמרינן, כשאנחנו אומרים, כל חדה וחדה, היינו כל אחת מהאנשים, אתה יכול לתלות, אולי היא זו שיכולה לטעון שהיא התחבאה. או דילמה, מצד שני, לא אמרינן, על כל אחת מהם, ספק אולי היא הצליחה להתחבא באותו מחבוא, ולכן את המת כולם מספק. שואלת הגמרא, מה הספק? ומה ישנה, מה שונה המקרה הזה מהמקרה של שני שבילים? מה המקרה של שני שבילים? ישנם שני שבילים, שביל אחד, יש שם באמצע השביל איזשהו קבר של מת שקברו מתחת לשביל, שמי שעובר בשביל חייב להיות שהוא דורך מעל הקבר הזה ונתמת ומת מת. ושביל אחד טהור. ואנחנו לא יודעים איזה שביל טמא ואיזה שביל טהור. והלך אדם טהור באחד מהם ונגע ועשה טהרות. יש ספק, אולי הטהרות נטמאו, כי הבן אדם הזה היה טמא אולי. ובא חברו והלך בשביל השני, וגם הוא עשה טהרות. אחד מהם ודאי טמא, רק אנחנו לא יודעים מי. רבי יהודה אומר, אם כל אחד הולך בפני עצמו לשאול את השאלה, נשאל זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, טהרותיהם טהרות. כי כל אחד בא לשאול, מעמידים אותו בחזקת שהוא טהור, והוא כנראה הלך בשביל הטהור. למה? כי יש לך ספק? הכלל הוא כזה, יש כזה כלל. אם יש לי ספק אם האדם נטמע או לא, אז תלוי איפה התעורר הספק. אם זה ברשות הרבים, מקום שהולכים שם הרבה אנשים, שלושה, ארבעה אנשים, שזה כבר נקרא רשות הרבים, ספק טומע ברשות הרבים טהור. אם זה ברשות היחיד שהולך שם אחד או שני אנשים, ספק טומע ברשות היחיד טמא. דורשים את זה מסוטה, במסכת סוטה. בכל אופן, זה חוק, כלל שהתורה קבעה. כאן זה הרי רשות הרבים, השבילים האלה. אז ספק טומע ברשות הרבים טהור. אם שניהם באים כאחת לשאול, אומרים להם ששניהם טהרותיהם טמאות. לא, אי אפשר לומר ששניהם טהורים, כי ממה נפשך אחד בוודאי עבר בשביל הטמא? אנחנו לא יודעים מי הוא. רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך, בין אם הם באים לשאול יחד או אחד אחרי השני, טמאים. ורבא או רבי יוחנן באים לבאר באיזה מקרה הוויכוח. אמר רבא ויתם הרבי יוחנן, אם הם באו להישאל בבת אחת, דברי הכל, כולם מודים, גם רבי יהודה, שטהרותיהם טמאים. אם הם באו לשאול בזה אחר זה, דברי הכל, טהרותיהם טהורים. לא נחלקו אלא, בבא אחד מהם להישאל עליו ועל חברו. רבי יוסי, מר מדמה לילה בבת אחת ושניהם טמאים. ורבי יהודה, מר מדמה לילה בזה אחר זה ושניהם טהורים. לפי רבי יוסי שניהם טמאים, לפי רבי יהודה שניהם טהורים. והכה, כשבכל העיר יש מקום מחבוא לאישה אחת. נמי, כיוון דשארי לאו לכולהו. אנחנו באים להתיר את כל נשות הכהנים שבעיר. בגלל מחבוא אחד, זה כמו שהם כאילו באו כולם לשאול בבת אחת, דמי, כמו שאחת באה לשאול בשביל כולם. ולפי רבי יוסי, כולם צריכים להיות אסורות. אז מה הספק של רבי ירמיה? דוחה הגמרא, אחי, השתא וכי, אתה רוצה לדמות בין המקרה של שבילים למחבואה שבעיר? הטעם בשני שבילים, ודאי היא כתומה. אחד מהם ודאי עבר בשביל הטמא והוא נטמא וטהרותיו טמאים. לכן אתה לא יכול לתאר את שניהם. האחה, עיר שהיה עליה מצור, מי אמר די טמאי? מי אמר שנטמאה בכלל? אפילו אישה אחת? יכול להיות שכולן טהורות? לכן אפשר כן לתאר את כולם. באי רבשי, אישה שאמרה, לא נחבאתי במחבוא, ואני אומרת לכם שלא נטמאתי. מהו? האם היא נאמנת? מצד אחד, היא נאמנת. מי אמרינן? כי אם היא הייתה רוצה לשקר, הייתה יכולה לומר, התחבאתי במחבוא. מה לי לשקר? כנראה שאם היא לא אומרת שהתחבא במחבוא, היא אומרת את האמת. אז היא נאמנת לומר שהיא לא נטמאה. או דילמה, לא אמרינן מה לי לשקר. שואלת הגמרא, ומה ישנה, מה הוא מעשה, מה זה שונה מהסיפור? דאו גברא דאגרלי חמרא לחברי. אחד הזכיר חמרא לחברי. מה זה חמרא? יש לזה שתי משמעויות. יין או חמור. איך אפשר לדעת? אז אומרים בדרך צחות, באמת אי אפשר לדעת. צריך פשוט לבדוק איפה הוא מסתובב. אם הוא מסתובב בעורווה, כנראה שהוא חמור. אם הוא נמצא במרתף שמור, כנראה שזה יין. זה גם מסר מאוד חשוב. כשאתה לא יודע על בן אדם, טוב, לא טוב, תראה איפה הוא מסתובב. איפה שהוא מסתובב, זה מלמד אותך משהו גם על המהות שלו. בכל אופן, כאן חמר הכוונה חמור. אחד הזכיר חמור לחברו, והמזכיר אמר לי לסוחר, אל תעשה חוכמות, לא תיזיל, אל תלך באורחא דנהר פקוד, בדרך של נהר פקוד. למה? דאיכא מאיה, יש שם מים, וזה לא טוב בשביל החמור, אולי יכול להחליק. תשמע לי, לך בדרך הישרה, זיל באורחא דנרש, לך בדרך של נרש, דאיכא מאיה, שם זה יבש, אין שם מים, ואפשר לעבור שם בקלות. אזל איהו, הלך אותו אחד, התחכם, בדרך שאמרו לו לא ללכת, באוחד נער פקוד, ובאמת החמור מת, מי התחמרה? הדה לקמי די רבא, הוא הגיע לפני רבא ואמר לי, אין, אני לא אשקר לך, באוחד נער פקוד, אז באמת הלכתי איפה שהוא אמר לי לא ללכת, הלכתי בדרך של נער פקוד, אבל תאמין לי מה היה, מי הוא לא אב המים, אב ומים, לא היה שם המים. אמר רבא, הוא נאמן, מה לי לשקר? היא באה, אם היה רוצה לשקר, אמר לי, באורחא דנרש אז לי. היה יכול לשקר עליו, שהוא הלך בדרך של נרש. ואם הוא אומר לו, הלכתי בדרך של נער פקוד ולא היה מים, תאמין לו. אמר לי, אביי, לא. פה הוא לא נאמן. כי זה שיש מים זה דבר כל כך ברור, זה נקרא ענן סעדי, אנחנו עדים שהיה מים. זה כמו שיש עדים שכן היה מים, זה דבר ברור שבאזור ההוא יש מים. מה לי לשקר במקום עדים? לומר מה לי לשקר במקום שכולם יודעים שתמיד יש מים בנער פקוד, זה לא אמרינן. אותו דבר גם כאן. כיוון שלא הייתה במחבוא, היא לא נאמנת, שהיא לא נבעלה, והיא תהיה אסורה. דוחה הגמרא, מה זה דומה? אחי, אשת, אתם בסיפור של נער פקוד, ועדיי איכא עדים דאיכא מאיה. ועדיי מכיוון שכולם יודעים שיש שם מים, זה נוסף כמו שיש עדים שהיה שם מים, לכן הוא לא נאמן להכחיש. אבל, אחה פה בעיר שנכבשה על ידי צבא, חיילים, ודאי איתמי, איך אתה יכול לומר בוודאות שהיא נטמעה חלילה? זה סך הכל חשש, או זה סך הכל חשש. ורק מספק פוסים את כולם, ובמקום חששה, מקום שיש לך רק ספק, אמרינן מה לי לשקר, היא נאמנת לומר, לא נטמעתי. כי אם הייתה רוצה לשקר, הייתה יכולה לומר שהתחבא במחבוא. למדנו במשנה, אם יש עדים שמעידים שהיא לא נטמעה, בעיר כזאת שהקיפו אותה במצור, אפילו אם העיד עליה עבד לא יהודי, אפילו שפחה לא יהודיה, נאמנים. נראה שאפילו אם זה שפחה שלה, ואפילו שפחה דידה מהמנה, כי לא מחלקים פה אם זה שפחה שלה או שפחה אחרת, ורמי נסתירה. אדם שהוא שכיב מרע, שכיב מרע, הכוונה אדם שהוא חולה נוטה למות, שהשם ישמרנו. והוא כתב גט לאשתו, הוא לא רוצה שהיא תהיה אלמנה, אולי כי אין לו בנים, והוא לא רוצה שהיא תזדקק לאיבום, חליצה אצל אחיו, לכן הוא כתב לה גט. והוא כותב לה גט כזה, אם הוא ימות, כבר מהיום הגט יחול. מקרה כזה, צריכה להיזהר ולא תתייחד עמו. למה? שמה יבוא עליה, כותב רש"י. ואז זה נחשב גט ישן. והמשנה אומרת, אחרי שאדם כתב גט לאשתו, אם הוא התייחד איתה, הגט נפסל. אחרי שהוא כתב לגט, אם הוא התייחד איתה, הגט נפסל, כי חוששים שמה, אחר כך יהיה ספק, הבן שיוולד, האם הוא מלפני הגט או מאחרי הגט. לא תתייחד עמו, אלא על פי עדים שיראו שהוא לא בעליה. והעדים, זה לא צריך להיות עדים שקשרים לכל דיני העדויות, אלא אפילו על פי עבד, אפילו על פי שפחה, הם יכולים להתייחד. חוץ משפחתה, מפני שליבה גס בשפחתה, כותב רש"י, ותשמש בפניה. אז אם כן, רואים מכאן שהשפחה לא נאמנת, אז איך כתוב ששפחה נאמנת להעיד שהיא לא נטמעה? אמר רב פאפי, יש הבדל בין גט לבין שבויה, ובשבויה הקלו לסמוך על שפחתה כדי סך הכל ספק. רב פאפה אמר תירוץ אחר, הסיבה ששפחה לא נאמנת, מדובר בשפחה דידה, שפחה שלה. במשנה שלנו שאפשר לסמוך על שפחה, מדובר בשפחה דידי, שפחה של בעלה. רש"י כותב שהשפחה שלה מחזה חזיה בקלקול גבירתה ושתקה. יכולה לראות שגבירתה מקלקלת והיא שותקת, היא לא מעידה. אבל השפחה שלו כן נאמנת. שואלת הגמרא, בשפחה דידה, בשפחה שלה לא מאמנה, היא לא נאמנת? הקטני, המשנה אומרת, אין אדם מעיד על עצמו, האישה לא נאמנת על עצמה. תדייק מכאן, השפחה דידה, אפילו שהיא שפחה שלה, אבל היא לא היא עצמה מאמנה, היא כן נאמנת. אומרת הגמרא, לא, שפחה שלה זה כמו היא בעצמה. שפחתה נמי כעצמה דמי, גם נחשבת כמו עצמה והיא לא נאמנת. תירוץ נוסף על הסתירה בין המשנה שלנו למשנה במסכת גיטין. שהמשנה שלנו אומרת ששפחה נאמנת להעיד שהיא לא נטמעה בשבויה, במקרה שחיילים צרים על העיר. ולעומת זאת בגיטין משמע שהיא שפחה לא נאמנת. רב אשי אמר, הוויה ושפחה דידה, שניהם מדברים אפילו על שפחה שלה. ושפחה, הכלל שלה הוא כזה. מחזה החזיה, היא רואה מה גבירתה עושה בפניה, ושתקה, היא לא מספרת את מה שהיא ראתה. הטעם בגט, דשתיקתה מתירתה. אם השפחה שותקת, זה מספיק. אם היא מעידה שהיא הייתה עם האישה כל הזמן, ובעלה לא התייחד איתה, כי היא תמיד הייתה את השפחה גם, כן? כבר הגט הזה מתיר אותה, לכן לא מאמנה, כי יכול להיות שהיא שותקת ויכול להיות שכן היה כאן מה שרש"י כתב קודם שתשמש בפניה, ואם כן הגט הזה נפסל והיא הרי שותקת, השפחה הזאת שלה. הכה בעיר שעשו עליה מצור דשתיקתה או סרטה, אם השפחה לא תבוא ותעיד בפועל בפיה שהיא לא נטמעה גבירתה, היא לא תהיה מותרת. אבל דרכה של השפחה שהיא שותקת, הרי אמרנו, היא לא תבוא להעיד היא לא תבוא להעיד שקר. היא שותקת, גם אם היה פה סיפור שהיא נטמעה, היא לא תספר. אבל זה לא מספיק לנו שהיא לא מספרת. היא צריכה לבוא ולהעיד שגבירתה לא נטמעה, וזה היא לא תעשה. לכן אנחנו מאמינים לה כשהיא אומרת היא לא נטמעה, כשהשפחה אומרת שגבירתה לא נטמעה, אנחנו מאמינים לה. מאמנה. שואלת הגמרא, מי אמר שהיא לא משקרת? אשתנה, מיעטיה ומשקרה. אולי כן יכולה לבוא ולשקר השפחה. זאת אומרת הגמרא, לא. תרתי, שני עוולות, גם לא לספר על זה שהיא קלקלה, וגם לשקר ולומר שהיא לא קלקלה, לא עבדה, היא לא תעשה, ולכן היא נאמנת. כי כמו המעשה שהיה דמרי בר איסק, ואמרי לה, יש אומרים שהסיפור היה עם חנה בר איסק. אבא שלו הלך לחוץ לארץ עם אח שלו הקטן, ואבא שלו מת בחוץ לארץ. יום אחד הגיע בן אדם ואמר, אני האח הזה. אתה לי אחה מבי חוזה, הוא הגיע מבי חוזה. הוא אמר שהוא האח שהלך עם האבא ואבא מת. אמר לי, אותו אח, אותו אחד שבא לטעון שהוא האח, אמר, פלוג לי בנכסי דאבא, אני רוצה לחלוק בירושה של אבא. אז מרי בר איסק אמר לי, לא ידענה לך, לא מכיר אותך. כי כשהוא הלך, הוא היה עדיין ילד קטן. אז הם הגיעו ביחד לפני רב חיסדה, עתה לקמי לרב חיסדה. רב חיסדה אמר לי לאותו אחד, שהפרקה אמר לך, הוא צודק, הוא לא מכיר אותך, כי יצאת עם אביך, גם אם באמת זה אביך, היית ילד, ולא היה לך זקן. עכשיו יש לך זקן, אז הוא לא מזהה אותך. נכתיב, כשיוסף נפגש עם אחיו, כשהוא עזב אותם, הם כבר היו מבוגרים. אבל הוא היה עדיין בן 17, צעיר, בלי זקן. וכשהם נפגשו, הוא כבר היה בן 30. אם אני מדייק. וכבר היה עם חתימת זקן. המלך של מצרים היה עם חתימת זקן. ברוב פאר ועדה. ויקר יוסף את אחיו, הוא זיהה אותם, כי כשהוא נפרד מהם כבר היו עם חתימת זקן, והם לא הכירו, הוא מלמד שכשיוסף יצא מאחיו, הוא היה בן 17 בלא חתימת זקן, ובא כשהם נפגשו כבר בחתימת זקן, לכן הם לא הכירו אותו. אז רב חיסדה אמר לי, לאותו אחד, לך אתה שאתה טוען שאתה האח של מרי יוחנה בר איסק, תביא עדים שאתה האח שלו. זילה הייתי סעדה, דאחו את. אז אותו בן אדם, שטען שהוא אח, אמר לי לרב חיסדה, יש לי עדים, אית לי סעדה. ומסתפו, מסתפינו מיניהם, מפחדים ממרי בר איסק, הוא אדם אלים. לגברא למה הוא? אז רב חיסדה אמר לי למרי בר איסק, לדידי, אתה לך תביא את אותם עדים שהוא טוען שיש לו, זילה איתינו, את, שהם יעידו דלאו אחוך הוא, שיבואו להעיד בשבילך שהוא לא אח שלך. אז מרי בר איסק אמר לי לרב חיסדה, דין האחי, מה, אני צריך לבוא ולהוכיח בשביל להיות מוחזק? הרי בדרך כלל המוציא מחברו עליו הראיה, מי שרוצה להוציא כסף צריך להוכיח, הוא בא להוציא ממני. רב חיסדה אמר לי, אחי דיינין לך, כך אני דן אותך, ולכולו עלמי חברך ולכל אלה העלמים חבריך. העדים חוששים לבוא ולהעיד, אז אתה צריך להביא עדים. אנשים, העדים מפחדים ממך. שואלת הגמרא, אם הם מפחדים ממנו, אז אולי הם יבואו להעיד לטובתו, אפילו שזה שקר, השתנה מיד הוא משקרי. אמרת הגמרא, לא, שתי עוולות הם לא יעשו, תרתי לא עבדי, הם לא יבואו גם לשתוק, מלהעיד את האמת וגם להגיע ולהעיד שקר. אותו דבר בשפחה שלה, של אותה אישה, לא חוששים שהיא גם... היא לא תעיד את האמת וגם תבוא ותעיד שקר. למה כתנאי? אולי נאמר שהנידון הזה, האם שפחה שלה נאמנת להעיד עליה שהיא תאורה או לא, שנוי מחלוקת תנאים. ברייתא אומרת כך, שבויה שבאה להעיד, שבאים להעיד עליה, שהיא תאורה, שהיא לא נטמעה. זו עדות שכולם נאמנים בה כמעט. בין אם זה איש ובין אם זה אישה, בין אם זה ילד, תינוק, ובין אם זה ילדה, תינוקת. אביה ואימה ואחיה, ואחותה. אבל בעדות הזאת לא נאמנים בנה וביתה, ולא עבדה ושפחתה. זה ברייתא אחת. וברייתא אחרת, תניא אידך, הכל נאמנים להעיד על שבויה שלא נטמעה, חוץ מהיא עצמה, אמנה, ובעלה. מה עם שפחתה? משמע שהיא כן נאמנת. אז זה סותר. ברייתא אחת אומרת ששפחתה לא נאמנת, ברייתא אחת אומרת ששפחתה נאמנת. אז נאמר שזה באמת מחלוקת תנאים. אומרת הגמרא, דרב פאפי, שסובר ששבויה מאמינים לשפחתה, יקלו, ודרב אשי, שאמר שהשפחה לא חשודה להעיד שקר ונאמנת, ודאי תנאי היא. ודאי נאמר שיש כאן באמת מחלוקת תנאים בין שתי הברייתות. כי יש כאן ברייתא מפורשת שהשפחה שלה לא נאמנת לומר שהיא לא נטמעה. אבל דרב פאפא, שהוא באמת אמר שהשפחה לא נאמנת, מי לימא תנאי, וחייבים לומר שבאמת יש תנא שחולק וסובר שהיא כן נאמנת, כי כך משמע מהברייתא ששפחה כן נאמנת, והוא סובר כמו הברייתא שאומרת שהיא לא נאמנת, או שאפשר לתרץ שהברייתא השנייה שאומרת, הכל נאמנים להעיד חוץ מאמנה ובעלה, זה כולל את שפחתה, כמו שאמרנו מקודם, שהיא כמו עצמה. אמר לך רב פאפא, גם ברייתא הזאת סוברת שהשפחה לא נאמנת. ואם כן, מה פירוש במה שקיטניה היא, במה שהברייתא אומרת שרק היא לא נאמנת, משמע שהשפחה שלה כן נאמנת, באמת השפחה שלה כן נאמנת, אבל מדובר פה לא שהיא באה להעיד, אלא שהיא מספרת סתם סיפור, במשיחה לפי תומה. סתם מספרת מה היה בזמן המלחמה, איך שברוך השם לא התקרבו חיילים אף פעם וכולי, סתם מספרת מה היה. ומהסיפור שהיא מספרת, מסתבר שבאמת האישה הזאת תאורה. ולא שהשפחה באה להעיד עליה שהיא תאורה לבעלה. כי דחיית הרב דימי אמר, מה הוא אמר? שרב חנן קרטיגנה סיפר משתי, מעשה בא לפני רבי יהושע בן לוי ואמר לה רבי יהושע בן לוי הוא זה שסיפר, משתי, מעשה בא לפני רבי, בכל אופן מה היה הסיפור? באדם אחד שהיה מספר, שיח לפי תומו, הוא לא בא להעיד, הוא היה סיפר, ואמר, אני ואימי נשבנו לו עלינו לבין עובדי כוכבים, אבל אני מאוד שמרתי על אימי. כשיצאתי לשאוב מים, דעתי הייתה על אמי, כל הזמן הסתכלתי לראות שהיא לא נתמת על ידי עובדי כוכבים. כשיצאתי ללקט עצים, דעתי הייתה על אמי. והוא יודע בוודאות לספר שאמו לא נתמה על ידי עובדי כוכבים. ומכיוון שהוא לא בא לספר את זה כדי להעיד על אמו שהיא שמורה מן החטא, שלא תימו אותה, כיוון שהוא רק בא לספר ולא להעיד, סמכו עליו, ולכן נשיאה רבי לכהונה על פיו, רבי נתן לה להינשא עם כהן על פיו של בנה. משמע שהיא הייתה אלמנה, פטורת לכהן. רק מה, יש חשש, אולי היא מוגדרת כזונה, את אלה לא ייקח, אם נטמעה לדובדי כוכבים, אבל מכיוון שהבן שלה מספר לפי תומו שהיא תאורה, רבי יתיר לה להתחתן עם כהן. עד כאן דף חפזיין.